Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מכרה הזהב של דליה קורקין. במשך 25 שנות ניהול, דליה קורקין הפכה את עמל ומעבר מחברה זעירה שפעלה בעיקר בקיבוצים לאחת מחברות הסיעוד הגדולות בישראל ששווה 1.5 מיליארד שקל. על הדרך נהפכה הקיבוצניקית לשעבר לאחת הנשים העשירות כאן ולמודל נדיר בעולם העסקי המקומי של מנכלית אישה ותיקה שהופכת לשותפה בבעלות אף שאינה נמנית עם משפחת המייסדים. איך היא הצליחה? תלוי את מי שואלים. מאת דיאנה בחור ניר, קורא אמיר אשר. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. קשה לדמיין סקס אפיל עסקי בחברת שירותי סיעוד. טיפול יומיומי בקשישים, העסקה של מטפלים זרים, הסתמכות על קצבאות סיעוד של ביטוח לאומי ופעילות עמוסת מורכבויות פיזיות ורגשיות. כל אלה אינם נשמעים כמו תמהיל שקורץ למשקיעים, אבל המספרים של עמל ומעבר, לפחות בכל הקשור לשווי של חברות הסיעוד, מלמדים שהמשקיעים חושבים אחרת. החברה האפרורית התגלתה כיצרנית אקזיטים סדרתית. היא החליפה בעלים כמה וכמה פעמים, ובכל חילופי ידיים בין משקיעים, שוויה גדל. המספרים היבשים מספרים את הסיפור. בשנת 2000 רכשה גרנות, האגודה השיתופית של הקיבוצים, 50% מעמל ומעבר, שנקרא זרק עמל, לפי שווי צנוע של 10 מיליון שקל. ב-2014 מכרה גרנות את חלקה בעמל ומעבר ל4 שותפים, אבי לוין, שמאי מיטלמן, חגי נברון והאחים גניס, לפי שווי של 150 מיליון שקל, פי 15 משוויה במחירה הקודמת. שנה אחר כך רכש איש הנדלן היהודי-אמריקאי הרי גרוס את הבעלות לפי שווי של 240 מיליון שקל. גרוס המתין 7 שנים, וב-2022 מכר את עמל ומעבר לקרן פימי של ישי דודי לפי שווי של 1 מיליארד שקל, והחברה הפכה רשמית ליוניקורן. חלפו 2 בלבד, ובינואר השנה השקיע בנק הפועלים 300 מיליון שקל ברכישת 20% מהחברה, מה שהקנה לה שווי של 1.5 מיליארד שקל. במרץ לפני חודש הצטרפה מגדל לחגיגה ורכשה לעצמה 10% לפי אותו השווי. מה שמשותף לכל העסקאות האלה כבר 25 שנה הוא זהותה של המנכ"לית, דליה קורקין. הקיבוצניקית לשעבר, שהחלה לנהל את עמל ב-1998, היא הרוח החיה שמאחורי ניהול החברה. היא אחראית להגדלת השווי הפנומנלי שלה ולרוב העסקאות שנרקמו, שגם הפכו את קורקין עצמה לאחת הנשים העשירות בישראל, עם מניות בשווי של 400 מיליון שקל בחברה, שכמחצית מהן כבר הומרו למזומן. בכך הפכה קורקין למודל יוצא דופן באקלים העסקי הישראלי, של מנכלית אישה שגם מחזיקה בתפקיד שנים רבות, גם הופכת לבעלת הון ושותפה בחברה גדולה, וגם אינה נמנית עם משפחת המייסדים. עמל זה דליה, ודליה זה עמל. היא בנתה אותה בצלמה, אומר חבר קרוב. המשקיעים העלו את שווי החברה, אבל דליה היא זו שלקחה לפני 30 שנה ארגון והביאה אותו לשווי של 1.5 מיליארד שקל. ייתכן שהיה פה גם הרבה מזל, אבל בשביל מזל צריך לעבוד. והיא עובדת ללא הרף, 24/7, עם יכולת ניהול גבוהה, חושים עסקיים מאוד מפותחים והרבה קסם אישי. לא כולם מסכימים עם הניתוח הזה. יש לדליה חוזקה במערכות יחסים, אבל אני בספק אם היא מנהלת יוצאת דופן בעלת אופי יזמי, אומר מתחרה בענף. הרעיונות שלה הם בעיקר Me Too. עושה רושם שעם הכניסה של הרי גרוס, היא קיבלה הנחיה לצאת לרכישות מטורפות. להבנתי לא תמיד עם בדיקת נאותות קפדנית, ורכשה חברות במחירים שמשקפים 15,000 עד 20,000 שקל למטופל בחברה הנרכשת. בענף, אלה סכומים שקשה להתחרות בהם, ולא ברור איך מחזירים את ההשקעה הזאת. היה לה גם די הון כדי לשלם משכורות חריגות בענף, שהביא בפועל לחטיפת עובדים מרשתות אחרות. לא יודע עד הסוף איך המודל העסקי הזה מחזיק מים, ולי השווי של 1.5 מיליארד שקל נראה בועה. מצד שני, במבחן התוצאה, שפו, היא שיחקה אותה. ערכית היא עוד קיבוצניקית. קורקין, בת 63, מסרבת בתוקף לספק תשובה לשאלת ההצלחה העסקית או לכל שאלה אחרת. גם אחרי עסקאות הענק האחרונות היא שומרת על שתיקה, ולכל היותר משגרת שליחים בניסיון למנוע את פרסום הכתבה שתעסוק בה. היא גדלה בקיבוץ רמות מנשה, לא רחוק מזיכרון יעקב. עד שנות ה-30 לחייה. הוריה, שמשון וציפורה הלפרן, עלו מאורוגוואי והיו ממייסדי הקיבוץ. האב היה דמות נערצת על קורקין. אידיאליסט שראה הגשמה בחיי הקיבוץ ובפעילות ציבורית. הוא מת בגיל 55 בלבד, מהתקף לב, אחרי שהספיק לשמש בשורת תפקידי מפתח בקיבוץ, ונראה שעיצב במידה רבה את התשוקה של קורקין לעולמות הכספים והכלכלה. מבחינת ערכים היא קיבוצניקית עד היום, אומר מכר ותיק של קורקין. כשהיא מבקרת את אחותה בקיבוץ, היא עדיין הילדה של אבא מרמות מנשה, אף שכבר 30 שנה היא לא גרה שם. היא ממש העריצה את אבא שלה, שנפטר בגיל מוקדם, ואת החושים הכלכליים רכשה ממנו. את המסלול המקצועי החלה קורקין כעובדת הנהלת חשבונות של מפעל מדי המים ערד, שנמצא בבעלות משותפת של הקיבוצים רמות מנשה ודליה, ונסחר כיום בבורסה בתל אביב. היא למדה כלכלה וניהול במכללת רופין, וב-1995 החלה לשמש גזברית הקיבוץ. אלה היו השנים האחרונות של מימוש הסדר החוב הגדול של הקיבוצים, ולקורקין התאפשר לקחת חלק משמעותי בתוכנית ההבראה של הקיבוץ. ב-1998 היא נענתה להצעה שתשנה את מסלול חייה, לשמש מנכ"לית עמל, שעסקה אז באיתור והפניית כוח אדם לקיבוצים בתחום הבריאות והסיעוד. באותה תקופה, כשהיא בשנות ה-30 לחייה, עזבה קורקין את הקיבוץ עם בעלה דאז, ההומאופת אורי קורקין. הם עברו להתגורר לתקופה קצרה בזיכרון יעקב, ואחר כך היא השתקעה לשנים רבות בבנימינה. כיום, לאחר שהתגרשה, היא חיה בתל אביב. כשהחלה לנהל את עמל, החברה הייתה ארגון קטן ששוויו הוערך במיליוני שקלים אחדים, אבל קורקין זיהתה שהצורך של הקיבוצים בשירותי סיעוד לאוכלוסייה המתבגרת הולך וגובר. היא לא רק זיהתה צורך, אלא גם מצאה דרך לתת לו מענה, אומר יושב ראש איגוד חברות הסיעוד דורון רז. קורקין רתמה קיבוצים לחתום עם עמל על חוזים לניהול בתי ההורים שלהם, ועם הזמן וההצלחה של הניסוי החלה לפנות גם ללקוחות שמחוץ לקיבוצים. אחד ממהלכי המפתח שעשתה היה הכנסת קבוצת גרנות כשותפה בעמל בשנת 2000. זה היה מהלך מאוד חכם, כי לקיבוצניקים הרבה יותר קל לחתום חוזים עם חברה בבעלות משותפת של גוף קיבוצי בכל מה שנוגע לאמון ולקודים סיעודיים, אומר חבר קרוב של קורקין. זה גרם לקיבוצים לעבוד בעיקר דרך עמל והוביל לצמיחה של הרשת. רומן עסקי שנולד בג'לג'וליה. המהלך המשמעותי מכולם של קורקין, גם מבחינה עסקית וגם באופן אישי, היה הכנסת המשקיע האמריקאי הארי גרוס לחברה. ב-2015 ביצע קורקין באמצעותו מהלך של Management Buyout, והשניים רכשו את מלוא המניות של עמל תמורת 240 מיליון שקל. 70% לגרוס, 30% לקורקין. גרוס, ישראלי לשעבר, עזב את הארץ אחרי מלחמת יום כיפור, עבר לניו יורק ופיתח פעילות נדלן ענפה בארצות הברית. הקשר עם קורקין נוצר בזכות בית אבות סיעודי בג'לג'וליה שהיה בבעלות גרוס, והוא ביקש להיפטר ממנו. קורקין, ששאפה להרחיב את שירותי הסיעוד גם לחברה הערבית, יצרה איתו קשר. ההיכרות עם הארי היא סיפור מקרי לחלוטין, מספר חבר קרוב של קורקין. את בית הסיעוד בג'לג'וליה הוא קנה מתוך רצון לעזור לחבר, זה לא מהלך עסקי משמעותי מבחינתו, ומהר מאוד הוא הבין שתחום הסיעוד לא מספיק מפותח במגזר הערבי, כי לא נהוג שם להוציא את ההורים מהבית. כשהוא הבין שהוא חייב למכור, הוא הגיע לדליה. אבל במקום למכור, הוא כל כך התלהב מרשת עמל, שחוץ מלהעביר את הבית הזה אליה, הוא גם קנה 70% ממנה. מאיפה היו לקורקין, קיבוצניקית לשעבר ומנהלת שכירה עד אז, 70 מיליון שקל לרכישת חלקה בחברה? בענף תוהים האם מדובר בהקצאת מניות, או שגרוס העמיד לה הלוואה בתנאים נוחים. חבר קרוב של קורקין שולל את התיאוריה הזו. לדבריו, דליה לקחה התחייבויות כדי לרכוש את חלקה, ומאז כבר סביר שהחזירה אותן. הארי רכש 70% מהרשת כי הוא רצה לעבוד עם דליה, וזה הדבר הנוסף שיש לה, קסם אישי גדול מאוד, שמנוצל בצורה נכונה מאוד גם לקידום עסקים. היא יודעת לעבוד עם אנשים, ואת הקסם שלה היא יודעת להביא גם לתחום הסיעוד, שדורש המון אנרגיות, הבנה של צרכים אנושיים וידע בניהול מסע ומתן. זה מרכיב מאוד חשוב אצלה. ממה גרוס התלהב כל כך? מעבר לקסם האישי, הוא איש עסקים ממולח מאוד, שזיהה את הפוטנציאל בעסק ואת יכולת הניהול של דליה. זה גרם לו לעשות מהלך שמבחינתו נראה לא הגיוני בכלל. הוא נכנס לתחום שאינו ליבת העסקים שלו במדינה שעזב. בדיעבד, הוא מכר במיליארד שקל את הנכס שקנה ב-250 מיליון, אז אי אפשר להגיד שהוא לא איש עסקים מוצלח. פגשתי את גרוס לראשונה בניו יורק, מספר רז, שמחר לעמל ומעבר את חברת הסיעוד טיפולית. סיפרתי לו על מלון נחמד שאני לנבו ליד טיים סקוואר, והוא אמר לי, בביקור הבא תישן בהייאט, זה שלי. וזה היה רק נכס אחד מאלה שהוא החזיק בהם. למה הוא קנה את עמל ומעבר? בתור ביזנס, לא כתיקון עולם. הוא קנה אותה, ולימים מחר אותה לפימי ברווח עצום. כשאנחנו הקמנו חברות בצעירותנו, זו הייתה שליחות. כיום המשקיעים האלה רואים את המספרים. אני בספק אם אנשי פימי ישבו עם איזה קשיש כדי לדבר איתו. ומה היה התפקיד של דליה? בחיים, הכל זה רק בחירות נכונות. לפעמים אתה פונה שמאלה ואז אתה מצליח, וימינה לא. יש לה את הכישרון לזהות את הפנייה הנכונה. אחרי גרוס, הפנייה הנכונה הייתה פימי. לדברי רז, בקרן סומכים עליה. היא מנהלת את העסק באופן עצמאי, וכבר הוכיחה את עצמה. היא מנהלת בלי איזו דעה נוקבת. היא זורמת, ותגיד לכל אחד אתה צודק, בלי להיכנס לאימות, אומר אחד האנשים שעבדו מולה. היא לא אחת שרבה. מסכים גורם אחר בסביבתה, אבל אסור לטעות בה, היא מאוד מפולפלת. בסוף היא עושה את ההחלטות העסקיות הנכונות לחברה, גם בלי להיכנס לאימות. היקף הרכישות היה באמת חריג. הצמיחה של עמל ומעבר משווי של 240 מיליון שקל ב-2015, כשגרוס רכש אותה, לשווי של מיליארד שקל ב-2022, כשפימי נכנסה לנעליו, מיוחסת במידה רבה לבולמוס הרכישות של החברה תחת קורקין. גם כאן, בנוגע לשאלה מי יזם את התהליך, הדעות חלוקות. הכניסה של משקיע עם כיס עמוק עשתה את ההבדל, אחרת דליה לא הייתה יכולה לקחת על עצמה מהלך כל כך אגרסיבי של הגדלת העסק באמצעות רכישת חברות מתחרות, אומר גורם מסביבת קורקין. דליה היא לא טיפוס שלוקח סיכונים, ולכן זה נראה יותר כמו מזל. ראיתי כמה מקרים של רכישות שנראו לי לא הגיוניות, אומר גורם בענף. ואם הענף מתיישר עם הסטנדרט של השכר שהיא משלמת, זה יגמור חברות. לא היה היגיון כלכלי ברכישות, אבל היה היגיון אסטרטגי. וזה עבד. ההתרחבות של עמל ומעבר נעשתה גם באמצעות רכישת חברות בתחומים משיקים לסיעוד. בין השאר היא רכשה את נגיש, חברה מנגישה בתים לאנשים עם מוגבלות ומספקת להם ציוד עזר, את ידיד נפש, המטפלת בכ-5,000 פגועי נפש, את תלם, שמספקת טיפול ואבחון פסיכולוגיים, את מדלידר, מרכז לטיפולי פיזיותרפיה, ואת המרכז הישראלי לתעסוקה, שמשלב בעלי מוגבלות בתעסוקה. תחת בעלות פימי החלה עמל ומעבר, באמצעות החברה הבת אדם, להקים גם בתי ספר וגנים לילדים בעלי מוגבלות ואוטיזם. היקף הרכישות בתקופת גרוס היה באמת חריג בענף, מסכימים מקורבים. דליה רכשה בין 5-7 חברות, כשבענף רוכשים במקסימום 1 או 2. הגיע שחקן אמריקאי עם כסף, ובולמוס הרכישות היה מאוד חריג. לדברי רז, הרי גרוס לא בא להחזיק חברה ל-30 שנה, אלא כדי לעשות קופה. הוא ידע שככל שהחברה תהיה יותר גדולה, כך יהיה לו יותר מה למכור. כולל רכישות בלי יותר מדי בדיקות נאותות? המחירה שלנו לא הייתה אופיינית, ולא דרשה בדיקת נאותות בציציות, כי דליה ואני הכרנו, יש יחסי אמון רבי שנים בינינו. אני מניח שעם אחרים הייתה בדיקה יותר מעמיקה. אני לא הייתי מסוגלת לעשות רצף רכישות כמו שדליה עשתה, אומרת רינה רמון, מבעלי חברת שירותי הסיעוד מתן, קיבוצניקית לשעבר מגבר עם בשנות ה-80 לחייה. אני מהדור שלא היה לו, וחושבת איך לחלק נכון כל שקל שאני מרוויחה, זה חלק מהחינוך של הקיבוץ. בדור של דליה, קיבוצים כבר עשו עסקים, הנפיקו, קנו. עמל צמחה בעיקר משום שהבעלים שלה הביאו אסטרטגיה של רכישת עוד ועוד חברות. מתן היא הצד ההפוך של עמל, חברה שגדלה אורגנית. לאט יותר, אבל נחשבת אחת החברות הגדולות המצליחות והאיכותיות בענף. הגידול שלנו קורה עם חלום וחזון ועבודה קשה, לא בזכות כסף. אבל אני לא שוללת, ומעריכה גם את הדרך של עמל. העיקר שהחברות יוכלו לתת שירות טוב, לשלם כמו שצריך לעובדים ולעמוד מול המדינה שמולה רק החזקים שורדים. חשוב שחברות הסיעוד יקבלו הערכה, כי בזכותן המון אנשים מטופלים, וביתות חירום כמו ימי מלחמה או קורונה, אוי ואבוי לנו אם כל הזקנים היו נשארים לבד. להגיד על השווי של עמל ומעבר שדליה הייתה רק בזמן הנכון במקום הנכון, יהיה לעשות לה עוול, אומר חבר קרוב שלה. יש גם הרבה מזל במעבר של החברה ממשקיע למשקיע, וצריך שהמשקיעים יהיו מוכשרים, אבל אם לא היה מדובר בנכס אמיתי, אף אחד לא היה שם שם כל כך הרבה כסף. לא המשקיעים בנו את החברה, היא בנתה אותה. ההחלטות המקצועיות הן שלה, והמשקיעים למדו להאמין ביכולות שלה. יש פה המון עבודה קשה, 24-7, ולקיחה של הרבה מאוד סיכונים. היא לא זכתה מההפקר כי הרי הביא את החברה לשווי של מיליארד שקל. מי מימן לה את המניות שרכשה בחברה? כי לקחה הלוואות גדולות כדי לקנות את ה-30% שלה. זה סיכון אדיר שלא רבים היו לוקחים. אילו החברה הייתה יורדת, מה היא הייתה עושה? יש לה חוש עסקי, ובעיקר אמונה במוצר יותר מכולם. עובדת קשה, לא מנהלת כוכבת. אמנו מעבר היא כיום אחת מחברות הסיעוד הגדולות בישראל, וחולשת על כ-10% מהשוק, שלפי הערכות מונה כ-350,000 איש המקבלים שירותי סיעוד. המתחרות הגדולות שלה הן דנאל, נתן, מתן שירותי בריאות ותגבור, וכן עמותות גדולות כגון מטב. עמל מפעילה כ-15 בתי אבות סיעודיים, ופועלת בהיקפים גדולים בסיעוד הביתי. היא מעניקה שירותים לכ-30,000 מטופלים, ומעסיקה יותר מ-20,000 עובדים, רובם עובדי סיעוד. אך גם אחיות, פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים ועובדים כלליים. מרבית תחומי הפעילות שלה מתאפיינים ברווחיות נמוכה, משום שמדובר בשירותים שהמדינה מממנת לאוכלוסיות חלשות באמצעות ביטוח לאומי או בשירותים במימון קופות החולים. כחברה פרטית, עמל ומעבר אינה חושפת את נתוניה הכספיים. את קנה המידה יכולה לספק דנאל, המתחרה הדומיננטית, שנסחרת לפי שווי של 2 מיליארד שקל. ככל הידוע, הכנסותיה הגבוהות מאלה של עמל ומעבר, אך ב-2023 למשל נגרמו לה הפסדים בשל כניסתה לתחומי פעילות חדשים כמו רפואת עיניים ופוריות. זה מעלה את השאלות מה גרם לקרן פימי להשקיע בחברה לפי שווי של מיליארד שקל בתחום מאוד תחרותי עם שולי רווח נמוכים, ומה מצאו בה הגופים המוסדיים שגרם להם להשקיע בה לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל. את ישי דודי לא מעניין סקס אפיל, אלא אם כן הוא יכול ליצור השבחה אמיתית. מיליארד שקל אולי נראה סכום גבוה, אבל עובדה שבדיעבד הפועלים כבר נכנס לפי 1.5 מיליארד, אומר גורם בתחום. עמל פועלת ב4 תחומים. סיעוד, טיפול בילדים ונוער, וכעת גם בילדים על הספקטרום, טיפול בתשושי נפש ובתים סיעודיים, בעיקר בפריפריה. בכולם היא מובילת שוק או בין שתי המובילות, וכל שאני מבין היא גם מרוויחה יפה ומחלקת דיווידנדים בכל שנה. דודי מבין שהחברה בכיוון טוב ושהיא חזקה בתחומים שבישראל נמצאים בצמיחה מובהקת או בטיפול חסר של המדינה, וזה עוד בלי קשר למלחמה שמגדילה את הצרכים האלה. פימי תנפיק אותה? זו קרן שקונה כדי למכור, ומבחינתה המחירה היא טבעית ונכונה. מתי זה יקרה ובאיזה אופן? קשה לדעת. אפשר להעריך שהעמל בנויה גם להיות חברה ציבורית שתיסחר בבורסה, אולי בעוד שנה וחצי, שנתיים. דודי בחר להשאיר את דליה כמנכ"לית. הוא סומך עליה? היא מנהלת טובה ומוכשרת, שמכירה מעולה את העסק ואת התחום. מבחינתו, הבנה עמוקה היא יתרון. אולי היא לא הבועטת הכי טובה לגובה, אבל זה לא רלוונטי. מבחינתו, ידע עמוק בתחום, גישה ערכית חיובית ויכולת לעבוד עם המנהלים שמתחתיה ועם הקרן שמעליה, הם מה שקובעים. דודי לא מאמין במנהלים כוכבים, אלא בעבודה קשה, והיא עובדת קשה. הזינוק בשווי של עמל חלחל בעוצמה גם לכיסה הפרטי של קורקין. כשפימי רכשה את החברה ב-2022, קורקין מכרה לה 10% מהמניות תמורת 100 מיליון שקל. בינואר השנה, כשבנק הפועלים רכש 20% מהחברה, קורקין מכרה לו 4% תמורת 60 מיליון שקל. בחודש שעבר, כשמגדל רכשה 10% מהחברה, קורקין נפרדה מעוד 2% מהמניות תמורת 30 מיליון שקל. בסך הכל, היא קיבלה 190 מיליון שקל ונשארה עם 14% ממניות החברה, ששוויין לפי העסקה האחרונה 210 מיליון. אני לא מרגיש שינוי אצלה מאז האקזיטים, אבל אני משוחד, אומר הפסיכולוג דוקטור שי חנגל, ראש הצוות האקדמי במיזם חינוך ומעבר, והפסיכולוג הראשי של תלם, שתיהן תחת עמל ומעבר. היא לא טיפוס עירוני שמסתובב במסעדות ונפגש עם סלבס, אולי זה חלק מהקיבוצניקיות שנשארה בה. בישיבות את יכולה לראות אם אדם נהיה יותר סנוב ומתנשא, ואני לא מזהה את זה פה. היא נשארה חמה ואכפתית. קורקין אימצה את היוזמה הטיפולית בובת חיבוקי של חן גל, שנולדה במלחמת לבנון השנייה כדי לטפל באמצעות בובה בילדים בני 3-9 שחוו טראומה וחרדה. לדבריו, הבובה מאפשרת לילד להשליך את הפחדים שלו עליה ולטפל בה. עם פרוץ המלחמה בעזה, כשפסיכולוגים מהקיבוצים פנו אליי, פניתי לדליה וקיבלתי ממנה רוח גבית. יחד איתה עברנו בין מלונות המפונים עם סיירת חיבוקי שהקמנו. האוקיי ממנה נתן דחיפה גדולה. היא התעקשה שנקים צוות שיהיה איתי, הקצתה תקציב ודחפה לזה. היא הבינה שמדובר באירוע גדול, ולא הסתפקה בקח את זה ושחרר אותי. היא עוקבת, רוצה עדכונים, חשוב לה. למדתי עליה שיש לה אינטואיציה מאוד טובה לאנשים. היא קולטת אותם ויש לה תחושות בטן שעוזרות לה לבחור אנשים טובים. היא מתעניינת באנשים ברמה האישית, היא לא המנכ״ל המרוחק. גם היום זה כך. בארגונים בסדר גודל כזה, ההיררכיה מובנית. אנשים לא מדברים עם המנכ״ל באופן ישיר, אבל אצל דליה זה לא עובד ככה. מסכים רז? גם המטפלת יכולה לעצור אותה, ודליה תקשיב. למרות הכסף, ולמרות שהיא מעסיקה מעל 20,000 עובדים, זה אופי הניהול שלה.